זה שבת שמדבר שם על גזעת קהלת, על גזעת קהלת שם ועל זה שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, ובאמצע יש מהלך רוחני של ספקות ושל חושות ושל קשיים, כן? ואחרי זה אמרנו, ויש ספקות שהן ספקות שכאילו מחוץ לבית המדרש, שהן ספקות אולי יותר קשים. זה הוא מתאר פה, בפרק 9, סיבה. כן? אנחנו לומדים, בבוקר אנחנו בדיוק לומדים את הנקודה הזאת שם, מה שהרב כותב בהקדמה למוסר אביך. הנושא הראשון צריך ללמוד באמונה, זה באמונה, כן? לא שצריך ללמוד באמונה, אלא באמונה זה נושא של האמונה, כן? וזה בעצם אפשר לדבר על החיות שלה, על הוודאות הגדולה שבתוכה. אז גם פה, זאת אומרת, זה בעצם הנושא, זאת אומרת, אנחנו דיברנו בפסוקים באות הקודש על הוודאות והספק, איך שהוודאות יוצרת את הספק, והספק הוא חלק מהתהליך של התבררות הוודאות. אבל יש סוג של ויש סוג של ספק שהוא כאילו אדם נפל מעבר לאמונה, כן, נכון? נפל מעבר לאמונה, וזה בעצם לא בעצם השאלה שלנו. טוב, אז בואו נראה את זה לפי, זה בערך דיברנו, זה מספיק. בהמשך זה נדבר יותר, בואו נקרא לפי. אז בואו נקרא, כל המורות שירות המותן למסויה לבנים, בייחוד דור המדבר, היה הנושא שכיפר בתקופה קצרה, כל המורות שיהיו סביבה לזכר לעולם לדורות. טוב, אמרנו, גם זה נושא מעניין, אבל זה לא כל כך הנושא שלנו, כל הנושא של דור המדבר. אבל כמה פעמים אתה מדגיש את זה, שדור המדבר הוא איזשהו דור שמסכם את כל האופי של עם ישראל. מה שמפה לדור המדבר זה שהוא הוא דור דעה, הוא דור של טוב, זהו. אבל זה מה שהוא כותב, אני לא חושב שתכנס לזה, כבר שיסיטו אותנו לגמרי לסוגיה אחרת, ואנחנו רוצים להבין את העניין של הספק פה. אומר ככה, כל המורות שירות אבותינו במשרד לבנים, בייחוד דור המדבר, כן, בייחוד דור המדבר, היה נושא שכיפר בתקופה קצרה את כל המורות שיהיו סימן זכר עולם לדורות, שוב פעם, נשאיר את זה ככה, שיהיו באים דוגמתם במצבם הכלי שיסר את תורתו. וכאשר התחיל את הדברים מכל פעולות שיסר במציאותם, בא מכוח התורה. זאת אומרת, התורה היא כאילו, מה שאנחנו כאילו נגיד, הוא לא כאילו נגיד שצריך ללמוד תורה. זה לא הנושא. הנושא זה שבעצם כל ההיסטוריה של עם ישראל, בעצם כל המציאות כולה, זו הופעת דבר השם והופעת האלוקות בעולם, ו זה הנושא גם פה, זאת אומרת, הכל, מיוחד בעם ישראל, הכל קשור לתורה. הכל מה שקורה איתנו, זה בעצם סיפור אלוקי. כמו נגיד ספר בראשית, ספר שמות, ספר במדבר, זה תיאור של החיים שעברו על עם ישראל. וזה תורה, זה גופי תורה, זה אפילו בכלל עושה יותר מפורט ויותר מוסבר מכל דבר אחר. אז זה מה שהוא רוצה לומר, שכל מה שקורה איתנו בעצם זה תורה. כל מה שקורה איתנו זה אלוקות שמדברת וכאילו מסבירה את עצמה ורוצה להתגלות ולהופיע. עוד דבר אחד מעניין, שהנושא פה זה ארון הקודש. הנושא פה זה ארון הברית, ארון הברית זה קודש קודשים, זה לא קודש. הקודש יש לו יחסים מוגדרים מאוד לקודש, שחסים מאוד מוגדרים עם החול. לפעמים הקודש צריך להיות גלוי, לפעמים הקודש צריך להיות סגור, לפעמים היו סוגרים את השערים בבית המקדש של הקודש. קודש קודשים, השערים שלו כאילו היו תמיד השערים פתוחים. השערים של קודש קודשים, תראו את זה במהר"ל, בברג גולה, אבל זה השערים של קודש קודשים, זה השער של בית המקדש עצמו, של האולם. זה הפרוץ לגמרי, בכלל זה לא היה שער. זה היה 20 עוד, זה היה מאוד גדול. השער הוא היה של הקודש, שזה השער של היכל, הוא היה קטן, הוא היה שער. היו שעות שהיה פתוח ושעות שהיה סגור. של הקודש יש יחסים מדויקים כאלו, עם החול. לא כל זמן ראוי להיכנס לקודש, לא כזה לקודש צריך להיות. טוב, זהו. קודש קודשים לעומת זה, הוא תמיד פתוח, הוא תמיד מפולש לגמרי. זה אפילו לא שער, אין דלתות. זה פתוח לגמרי. למה? בגלל ש... ככה אמרה, תראו, בבר הגולה מסביר את זה בהקדמה. למה? בש... קודש קודש... זה כמו נגיד ההבדל בין, בין המוח ובין, ה... ובין הנשמה. מה יהיה ההבדל בין שניהם? המוח והלב. המוח והלב זה מקביל נגיד לקודש. אז יש לה... המוח והלב, אף אחד לא יכולים להגיד שהם הכל. וכל החשיבות של המוח הוא... הוא לא רגש. הוא לא גוף. וגם הלב לא יכול להגיד שהוא המוח, הוא לא יכול להגיד שהוא הרגש, הוא לא יכול להגיד שהוא הכליות. למרות זאת, הנשמה היא הכל. הנשמה בעצם יושבת בתוך כל האישות כולה של האדם. והיא מלאת את הכל. אז גם קודש קודשים, גם רון הברית הוא כזה. רון הברית הוא לא מסודר, הוא לא מוגבל, הוא לא מוקצב. עכשיו יש, שם הופיע כאילו התורה במובן של חיים, במובן של... של יש יש שני ביטויים שונים שהוא רוצה לדבר על שניהם. על התורה הוא קורא לזה הסתכלות. זה שוב, זה איך התורה מאירה את המציאות. אז התורה, שוב, כמו שאמרנו, יש לפי דברים שמותר, יש דברים שאסור, יש שעות כאלו ושעות אחרות. לעומת זאת, יש מושג שלנו שנקרא סקירה. סקירה היא שונה מהסתכלות, היא מתארת, כמו שמילים, מה שכתוב פה, איך איך החיים האלוקיים נמצאים בכל דבר, בכל דבר. וזה בעצם לדעתי מה שהוא רוצה לומר פה, כלומר שבעצם אין בעם ישראל משהו שהוא לא תורה. לגבי שוב, לגבי הקודש זה לא נכון. יש לרב נגיד מרות, פרק שמדבר על שלושת המפלגות. הוא אומר מפורש, לכל מפלגה יש מידה. המידה של הקוד, של התורה, היא לא יכולה להגיד שהיא מידה אוניברסלית. היא לא יכולה להגיד את זה, וגם לא יכולה להגיד שהיא מידה לאומית. היא לא. תמיד חכם שיושב ולמד תורה בישיבה, הוא לא רופא, והוא לא פסיכולוג, והוא לא אומן, והוא לא שופט, והוא לא... הרבה דברים אחרים, הוא לא איש מדי, הוא לא מדינאי, לא, הוא לא. לעומת זאת, לעומת זה, מה שם כזה, הקודש העליון, זה כאילו הנשמה של החיים, זה קודש של הנשמה, היא הכל. זה מה שהוא פה, זאת אומרת, שבעצם כשתחיל את הדברים מכל פעולתה של ישראל ומציאותם, בא מכוח התורה. כל פעולתה של ישראל, כל מה שהוא עושה, כל המציאות. המציאות זה גם דברים קיומיים, זה לא רק דברים שאדם פועל. על הפועל אתה יכול להגיד שאולי זה התורה. זה התורה, אבל הלימודית, שבית המדרש. נגיד, יכול להיות, אבל על המציאות אולי שלא. יש לעם ישראל מציאות שהיא לא תורנית, במובן הפשוט של המושג. ההלכה רק באה להגיד לבן אדם איך לחיות. היא לא באה לתת את החיים. אדם לא יכול ללמוד קידושים, ולהגיד שהקידושים זה, 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 זה חיי משפחה. חיי משפחה זה חיי משפחה. יש, זה עושר, יש בזה לכאורה הרבה יותר מימדים. מה שהגמרא עושה, מה שההלכה עושה, היא מלמדת לו איך לחיות את המקומות האלו. אבל את החיים עצמם, לא, הם לא יכולים, אפשר להגיד שהתורה היא ה... כשאנחנו מדברים על זה שהתורה היא כאילו, הקדוש שהסכם תורה ברא את העולם, זה הרבה יותר עמוק מההלכה, זה הרבה יותר עמוק, כן, זה נקרא קודש קודשים. קודש קודשים זה גם כן תורה, אבל זו תורה הרבה יותר עליונה, תורה הרבה יותר, היא לא אומרת מותר, אסור, כך תתאג, כך לא תתאג, אלא היא הדבר עצמו, היא החיים עצמם. אז גם החול הוא כזה, גם החול הוא ביטוי שלה. גם החול, כן, גם ה... כן, זה לא רב שהולכים לשאול אותו איך, איך לפעול בחיים המדיניים. אפילו הוא יודע, אפילו הוא לא יודע. לא, פה זה... הוא הנשמה של התופעה הזאת. מודדים גדולי התורה שהם כאלו. לזה הוא מתכוון להגיד פה. זאת אומרת, שוב, שכל מה שיש בעם ישראל זה תורה, הוא לא מכן דווקא לבית המדרש. עם כל החשיבות של בית המדרש, עם כל המרכזיות של בית המדרש, שבאמת יש בו דבקות אלוקית והרעי אלוקית, כן, זה מה נושא. אבל הנשמה של התורה היא הרבה יותר חמה מהשירה. ובעצם כל מה שקורה לעם ישראל זה הכל גילוי של הנשמה. אז כמו נגיד, הביטוי אני. הביטוי אני הוא הרבה יותר רחב מביטוי שכל ורגש. אדם לא תמיד חושב ולא תמיד הוא מרגיש, אבל תמיד אדם הוא אני. תמיד הוא עצמו, הוא עצמו, הוא עצמו. אז גם התורה שמתוארת פה היא התורה שיותר מגיעה למושג אני, למושג עצמיות. וזה מושג הרבה יותר רחב, בדיוק כמו שאני יותר רחב במושג שכל, במושג רגש, במושג גוף. שהם כולם ביטויים, כולם הבאות של הדבר, ולא הדבר עצמו. רק אני יכול לומר, אני מרגיש, אני חושב, אני הולך, אני ישן, אני אוכל, אני אוהב, אני שונא. רק אני יכול להגיד דבר כזה. אף אחד מכוחות אחרים לא יכול להגיד דבר כזה. כל המכונות הן הבאות של הדבר, מה שנקרא מידות. כל מה שאנחנו, מידות זה לא דווקא איך להתרגע עם החבר. מידות, גם השכל הוא סוג של מידה. הוא חייב לבוא במידה, הוא חייב לבוא בגבול. יש לו גודל כזה, הוא יהיה ענק, זה קריקטורה. זה לא מסתדר. אז גם פה זה ככה, כשהוא אומר שהתורה היא, הכל בא מיצוג לתורה, הוא לא מתכוון לומר שעם ישראל הוא רק עם חרדי כזה, שאין לו חול ואין לו אוניברסליות. לא, יש לו. יש לו, אבל הנשמה של התורה, היא חיה בתוך כל הדברים האלו, וכל הדברים האלו הם ביטוי והבאה, ביטוי והבאה של הזה, כן, טוב. הכן, מה זיכרון מלחמות השם, שישראל ומציאותם, בא מכוח התורה. כל המלחמות של עם ישראל, כל המאבקים של עם ישראל, זה כל מאבקים בעצם תורניים. בעצם כל מאבקים אלוקיים. כל מאבקים נשמת של עם ישראל, איכשהו מדבר את דבר השם בעולם. תראה, המאבקים, כן, נכון? כל מה שקורה לנו, זה כזה. בדיוק כמו שכל מה שקורה לבן אדם, זה הוא. נכון? אז ככה, כל מה שקורה לעם ישראל, זה הוא. ועם ישראל הוא עם אלוקי ומדבר אלוקות. אז הכל בא מכוח התורה. הכל בא זכרו מכבוד השם מצורף אל תורה. זאת אומרת, איך זה קשור ל... זה פשוט הוא מסביר את הפסוקים, נכון? כן, איך זה קשור ל... קודם כל הסיפור, נכון? שארון הברית הוא זה שבעצם עשה את ה... עשה את ה... הוא ניצח שם, נכון? נכון, הוא ניצח את המלחמה. מה זה, כן, מלחמות השם? מה זה מלחמות השם? איזה מלחמה הייתה שם של השם? עושה הכל רצו להרוג את עם ישראל. נכון, להרוג את עם ישראל זה מלחמות השם. וזה קשור לארון הברית, כי הנושא פה זה ארון הברית. אז יצא שיש לנו פה שלושה מושגים ביחד. מלחמה של עם ישראל על הקיום שלו, מלחמה של השם, וארון הברית שהיה פה. שלושת המושגים האלו בעצם הרב אומר שזה דבר אחד. לכן מלחמות השם זה ההגנה של עם ישראל על הקיום שלו. וזה נעשה על ידי התורה. שוב, לא דווקא התורה הלימודית, יותר כמו ארון הברית. זה מה שאומר, צורף אל התורה וכניסתם לארץ. עכשיו, זה הנושא שקשור אלינו. כניסתם לארץ מחובר ברמז נצחי לכל מה שיכול שיבוא לכלל ישראל וכוח תורת השם אשר בנו, ובמיוחד בכניסה לארץ. בואו נקרא את המשך, כי אמרו, יחסו חז"ל מלחמות השם, זה פסוק זה, א' המלחמתה של תורה. כן, זה קשור ל... ודאי גם לעמל תורה ולכל הדברים, לוודאי. אבל כן, ודווקא לגבוס של כניסת הארץ, שולח אל ארנון, שם יתגלה כל הכוח של הדברים המתעשים לכם מסבת תורתו בכל דור ודור. זאת אומרת, כל המלחמות, בין מלחמות קיומיות, בין מלחמות אידיאולוגיות, כולם הם קשורים לנושא הזה. שיש פה בעצם מאבק רוחני בין עם ישראל לבין העולם, בין אור השם לבין ההדר של אור השם. כל זה דברים פשוטים, אבל זה לא פשוט בכלל. אנחנו דתיים, אנחנו אומרים את זה, אבל יש הרבה דרכים להסביר את ההיסטוריה. יש הסברים... היסטוריה זה לא... היסטוריה זה לא הכרונוגרף, זה לא המאורעות שקורים. לא המאורעות שקורים. זה היסטוריה נמוכה גדולתי, שלומדים את זה אולי את הספר. אבל היסטוריה מובן המקורי. היסטוריון לא בזה הוא עסוק. לא זאת הנקודות, לא אלה הנקודות שמעניינות אותו. מה שמעניין אותו זה התהליכים שקורים פה. מה קרה פה, איזה תהליך קרה פה, איזה תנועות היסטוריות קרו פה, איזה תנועות נפשיות, ובזה, או רוחניות, כלכליות, ובזה יש מחלוקת בין ההיסטוריונים, זאת אומרת, יש היסטוריונים כלכליים. זאת אומרת, הם לוקחים את העיקרון הכלכלי, ומסתכלים על המוראות, ומתארים איך שבעצם מה שקורה פה זה תהליך כלכלי. למשל, אלו שנוטים למרקסיזם ול... אז ככה הם מסבירים את זה, מהם הפילוסוף עגל, אז אגיד, אז אלו תלמידים שמאליים, זה הימנים ושמאליים, אז זה כאילו של שמאליים, של מרקס וכל החבורה הזאת, והיא לקחה את זה לכיוון של, שכל ההיסטוריה זה בעצם תנועות כלכליות. תנועות כלכליות של, כן, של הצלחות, כל מה שזה. וכך הם הסבירו את הדברים. זה שברוסיה הם הגיעו למין תפיסה כזאת שצריך נגד הפרטה ולרכז את הכל, וכל בגלל הנקודה שהם הבינו שבעצם ככה הם כאילו תרגמו את התפיסות של עגל הזה. לעגל, מה שבכלל הם זלזלו מאוד בדמיון ובמה שבדמיון, ברגשות, במחשבות של בן האדם. מה שמעניין אותם זה מה שהפילוסוף חושב, מה שהכלכלן חושב, מה שאישה, וכל המערכות הן כולן משתעבדות לזה. טוב, לא משנה, לא נותן עכשיו הרצאות בכלכלה, אבל העיקרון הוא, כן, זו תפיסה כלכלית. הכל מסתובב סביב הצרכים הכלכליים. בכל זה גם מתחיל מנקודות יותר פשוטות, יותר יסודיות, יותר קנאיות, שבעצם יש, מה שיש באדם זה רק הקיבה שלו, רק היא זאת שמתפקדת, היא בעצם זאת, אדם רוצה לחיות, להתקיים. הדאגה לציד, הדאגה ל... כן, ואז סביב זה, זה נעשה מופשט יותר, תיאורטית יותר, עקרוני יותר. לא, לא יודע להסביר את התיאורטית שלו עד הסוף, אבל בעיקרון זה ככה. יש תפיסות שהסבירו את ההיסטוריה באופן, כן, באופן, דוגמה, העגל הזה עצמו, הוא הסביר את הכל באופן רוחני, באופן פילוסופי. זה לא משנה איך הוא הסביר את זה. יש ספרים יפים שמתארים את זה. כן, אדם מיוחד. אז גם כאילו יותר איך שיש פה בעצם אידאות פילוסופיות שמנהלות פה את הכל. זאת אומרת, כל היסטוריון בעצם ההיסטוריה יש... היסטוריה זה בעצם ויכוח על מה מנהל את התהליכים, מה הדבר שדוחף, כן? מה הדבר שמחיה, מה הדבר שמנהל את ההיסטוריה. מה שבעצם, הרב בעצם בא לומר, שלא התפיסות הכלכליות הן מנהלות את ההיסטוריה, לא התפיסות הפילוסופיות מנהלות את ההיסטוריה. אצל הגל ההיסטוריה זה בעצם הפילוסופיה. זה בעצם ההתקדמות של הפילוסופיה. שיש שם תנועות שלמות, לא משנה כרגע איך זה פועל, אבל כן, זה ההיסטוריה. הוא לא מתבייש, בכלל לא מעניין אותו מה בני אדם חושבים. בכלל לא מעניין אף אחד. וזהו, ויש כאלו שמתארים את כל האנושות בצורה, נגיד, קיומית יותר, מה שמנהל את הכל זה, נגיד פרויד למשל, אצלו כל מה שמנהל את הכל זה תאוות. זה הנאה, זה חוש הנאה אמיני, זה הכל. זה מה שדוחף את הכל, מניע את הכל. זאת אומרת, כאן מה שאומר הרב, זה הדבר המיוחד פה, שמה שמניע את הכל, זה הקדוש ברוך הוא. טוב, אנחנו אומרים את זה שוב פעם, אבל המשמעות של הדבר זה גם לראות את זה בהיסטוריה, לראות את ה... דוגמה, במהלך האידאות הרב די מסביר את זה, כי הוא תאר את כל ההיסטוריה של עם ישראל, גם של האנושות, בעצם כתנועות של אידאות אלוקיות. האידאה האלוקית, האידאה הדתית, היחסים בין האידאה האלוקית לאידאה הלאומית, היחסים בין האידאה הדתית, הכל האלו, ואת הכל מוסבר סביב נקודה, כן, הנבואה, הבבל, ירושלמי, הגלות, גאולה, כל סביב הדברים, וזה בעצם מה שהוא רוצה לומר פה, שבעצם באמת מה שקורה בהיסטוריה, אמרתי לך, נעשה את זה בבוקר, שיש איגרות של רב בסוף איגרות ב' שמתארות את ה... עכשיו איגרות ככה כמו שהוא אומר, שבעצם כל כל ההיסטוריה זה בעצם סיפור אלוקי. ואנחנו עם שיודעים לקרוא את ההיסטוריה. עם שיודעים לקרוא את ה... אז זה מה שאומר, זה מה שרוצה להגיד פה, שאנחנו יודעים, אנחנו עם שיודע לקרוא היסטוריה, שיודע לקרוא את, את התהליכים שקוראים. ככה, אבטר אומר, זה פשוט כדאי לקרוא את האגרות של הרב במחינת עולם הראשונה. זה בעצם ספר בפני עצמו. כשהרב שם מתאר, רואים שם איך גדול תורה מסתכל על מוראות, איך גדול תורה מסתכל על תהליכים. גדול תורה, כן, בדיוק מה שכתוב פה, אבל שם זה מפורט. ככה הרב טרנר, שבעצם ככה הרב טרנר, שבעצם הרב לא רואים את זה באגרות, שהוא לא התפלא על הצהרת בלפור. כאילו היה ככה הרב טרנר, זה כמו מילדת שכל הזמן עבדה על הדבר הזה, כל הזמן, כל המלחמה, זה היה העולם הרוחני של הרב. לחיות את ההיסטוריה, לתאר את ההיסטוריה, לתאר את מה שקורה באופן רוחני, באופן של מאבקים פנימיים, שהכל נעשה בשביל עם ישראל. הכל נעשה בשביל... לא רוצה את האגרת, אי, אני אבין זה. אם אתם רוצים לראות את האגרת של המצרים. אתם רוצים גם לקפוץ לבית האגרות? אז בואו נעשה את זה בזיזות.
זה עדיין
לא נושא.
מה?
ברור
שזה
עדיין
לא
נושא. כן, חוזר נושא. אבל אני דיברתי על נושא על... לא זה התכוונתי. הדור המדבר לא רוצה לא נושא. פה זה כבר כן הנושא. בגלל שדור המדבר הוא לא הנושא. אנחנו לא דנים פה עכשיו על דור המדבר ואיך דור המדבר קשור אלינו. אנחנו כן דנים על, על מה זה כל הנושא של שעכשיו מתואר פה. האגרת זה תו של עמד זין. זה מה שמעת כאן הבוקר בעמוד. זה לא היה מוסבר כאן בבוקר, עכשיו אני לא מצליח להסביר את זה. סוגיית האמונה היא לא סוגיה שולית. אז לפה זה אותו דבר. מה שהרב מתאר פה, שיש פה איזשהו סיפור אלוקי, זה לא סוגיה שולית, זה בדיוק מה שהרב רוצה להסביר. אז הרב רוצה להסביר את הנקודה הזאת, שבעצם הכל זה דיבור אלוקי. ופה הכל מתחיל. לא שצריך ללמוד אמונה. אמרתי, זה לא נושא. נושא שאין דבר יותר, אין בעצם משהו אחר אלא רק אמונה. זה צריך להבין מה הכוונה. זה מה שאומר פה. אז שיטה של המצרים. הכרתי יותר מדי דברי תשובתי על מכתבו העיקר והתעצרו כי היא רגילה. אם לא טרדות מעשיות של עבודה שעבודית וציבורית, ושאם אתם שימו לב, הרב פה בסד, מה שנקרא סד גלן. בסד גלן הרב לא היה לו שום עיסוק ציבורי. אז הוא למד עם הרב ציודה, והוא למד, וכך הוא אומר, הוא למד, הרב ציודה אומר שהוא למד את כל התורה עם הרב, למד איתו פעם, למד איתו. הייתי במקום אחד שזה 4 פעמים, במקום אחד הייתי זה 2 פעמים, אבל המצוא היה מדבר על זה הרבה. שפעת בתקופות שהוא הכי למד עם הרב, זה היה שנתן שואה בסנגלית. כן, כן. וגם יש אגרות שהיה באנגליה, אחרי שואה בסנגלית היה באנגליה. אז הנזיר רצה לבוא לאנגליה, אז הרב אמר לו שאתה שבוא לאנגליה, ושזה לא כמו שהיה בשוויץ. שוויץ הרב היה, זה היה מעין... תקופה כזאת מיוחדת של, של הוא והרצון היו שקועים בלימוד. ואז גם הנזיר נכנס, וזה מה שעורמם את הנזיר. ואנגליה, הרב שוברמן היה הרב ראשי של לונדון, היה הרב של לונדון, לא של לונדון, של כנסת בלונדון, של קהילות, והיה לו כבר עול, עול, כך הוא אומר, אני לא יכול כבר לטייל איתך רוחנית. זה גם דרך כלל קצת יודע בין יפו לבין ירושלים. גם ירושלים לרב היה כבר עול ציבורי, לכן רוב הקבצים הם מיפו, יפו ותקופת שוויץ, סרגלן. בסדר, אבל הרבה פעמים כן, אבל זה לא כמו שהיה אחר כך. תמיד הצרות השניות משכיחות את הצרות הראשונות. אז גפור, זה מה שאני אגיד, זה לא שאין לו טרדות, גפור יש לו טרדות. אבל פה זה לא טרדות, לא טרדות מסיעים, זה השווה פה. לא טרדות מסיעות, זאת אומרת שיבודי עצמית שלא היה לו את זה בשרץ. עכשיו, ישב ולמד, זה הכל, היה לו שום דבר. שלי בגולה כמעט, זה פורש. אבל תרדות הנפש הפנימיות. זאת אומרת, היה פה מלחמה. ובמלחמה הזאת הרב היה עסוק. הוא היה, הוא לא, זה לא עבר לו בלי... והיה נשמע שהייתה עסוקה בכל התהליכים. ושוב פעם, הוא חי את העולם, אני לא יודע מילה הזאת יכלה, אבל כן, סתם בשביל לסבר, כמו איזה היסטוריון כזה. הוא חי את העולם כהתרחשות אלוקית, שהוא פועל בתוכה. הוא יושב עם הקדוש, הוא ומנהל את, כן, ומנהל את ההיסטוריה, ומנהל את התקופה. זה התודות שהוא תאר אותו פה, הוא גם בתוך המשך, זה מאוד בולט. זה פשוט התודות הנפש הפנימיות. לרב היה התודות הנפש הפנימיות. זה לא החטאים שלו, או כל הדברים כאלו קטנים. כן, התודות הפנימיות של הרב זה באלוקות. זה באלוקות, זה מה שדברנו, הלב שתמה, הרב היה נפש תמה, נפש של כנסת ישראל. וזה התודות הנפש הפנימיות, מצב הפרט, מצב כלל, וזה מפורש. תור בסבך, עצור בדבר, זה לא שהרב היה צריך לדאוג. מעשית ליהודים שהיה להם, לא היה להם אוכל, לא היה להם זה, ולא היה להם זה, זה לא נושא בכלל. הוא לא היה, הוא היה מנותק מהכל. אבל זה כמו שגון מבין, היה עסוק עם כלל ישראל, למרות שהיה נעול בחדר. אז גם פה אותו דבר, זה התרדות. הנתון בסבך עצום ונורא, אף אחד לא פנה אליו, אף אחד לא ביקש ממנו, אולי קצת רב חרל"פ, אני יודע. הרב עזר הרבה, הרב יצא עזר הרבה לרב חרל"פ ולברי לוין. המצב שלהם, השאלה היה נורא ויותר, אתם מכירים את הסיבה של הרב ארי לוין, אז לא זוכרים, שני ילדים שמתו, נפטרו לו במלחמה מרעב. לא היה להם אוכל בכלל. אז, אבל זה לא שהקהילה, איזו קהילה ישבה עליו. אחר כך כשהוא ישב באנגליה, אז כבר השתנה, כבר שבאנגליה הוא היה קשור מאוד לתהליכים של ההסתדרות הציונית, והוא עבד שם הרבה, זאת אומרת, שם ממש היה פעיל מאוד באנגליה. פה לא, אבל בכל זאת היה לו תודות. סתם, איגרות בשביל שימוש של הרב. רואים מה זה אדם גדול, מה זה אדם ענק בתורה. מה שקורה, מתחולל משהו בהיסטוריה, משהו, משהו מרכזי מאוד, הוא לא אדיש לזה, הוא לא יושב מן הצד, אלא זה, הוא חי את זה, הוא חי את העולמות האלו, זה מטריד אותו. השם יודע להסגר במהרה וירואה קרן עמו, שמושפל מכל קלות הוגעים כולם, היא מסתבכה דם בנסו. הם כאילו רבים אחד עם השני. הם מסתבכים אחד עם השני. זו נקודה חשובה שם אומר פה. ברור שהמלחמות שלהם, מלחמת העולם הראשונה לא הייתה קשורה לעם ישראל בכלל. סתם חבורה חסרת אחריות. אתם יודעים, אף אחד, אני לא יודע כמה אתם יודעים היסטוריה, אבל בעצם הטרגדיה הגדולה של מלחמת העולם הראשונה, שבעצם לא כל כך ברור למה היא הייתה. התחלנו לא ברור. זה היה... חלטו לב השנייה, אז יודעים למה זה היה, זאת אומרת, היה מטורף אחד, שגם כן זה כל... גם כן, בשעה אני יכול להזמין את זה בהרבה צורות, שלא אהבו, לא אהבו זרים, לא אהבו זה, לא אהבו זה, היה שם בעיות כלכליות, כל זה נכון, לא אהבו זרים, היה בעיות כלכליות, אבל זו הנקודה, היה שם ברור שאתה מלחמה אידיאולוגית, שם ברור שהיה שם אדם שהיה לו תפיסת עולם, לא קרו, אלא כל התרבות הגרמנית הייתה לתפיסת עולם ונלחמו על תפיסת עולם שלהם, כן? הם באו להציל את העולם, באו להציל את העולם ממחלה שהם ראו בה. והמערב גם כן נלחם בהם הרבה בגלל הדבר הזה. אבל תפיסת העולם הראשונה, סתם לא היה כלום, שום סיבה. זה היה פשוט פוליטיקאים ששלטו בעולם, והיה ביניהם קנאה ודברים כאלו ותחרויות, מי יותר חזק, ולא אכפת לו להביא מיליונים של בני אדם, וזה מדובר על מיליונים של בני אדם. 50 מיליון, 80 מיליון בני אדם, שפשוט בטו, בגלל ש... ההוא חשב ככה, הוא חשב ככה, והביאו משהו שבני אדם כדי, להראות שהוא הצודק. זה, כן. ובכל זאת הרב אומר שכל זה זה בשביל עם ישראל. אנשי יהודי מסגר מירגע, כן, הראש שהושפע מכל קרות הגויים כולם. זאת אומרת, עם ישראל כאילו, לא שעם ישראל כאילו מתעלה. עם ישראל כאילו בכל מושפל. עכשיו, הוא מושפל על בגלל שבאמת הוא היה בחזית. זאת אומרת, החזית לא משהו נלחם, הוא גם נלחם. אתם יודעים שבמלחמת העולם הראשונה, יהודים גרמנים, יהודים צרפתים, או אנגלים, נלחמו אחד על השני. שהם היו נאמנים לגרמנים, והם היו נאמנים לצרפת ולאנגליה. ונלחמו אחד על השני, אבל אז היה פה, וגם הטורקים, לא, הטורקים לא יודע איך זה, אבל שם, באירופה זה ודאי, אבל לא זאת הנקודה, היהודים בעצם חיו בחיץ הזה, בין המזרח לבין המערב. ומאלה הם סבלו מאוד, מה שתמיד כשיש מלחמות, האזורים של המלחמות, שם יש סבל גדול מאוד. אז זה מה שהוא כן אמר פה. לא שהיה להם אידיאולוגיה נגד עם ישראל, אחר כך, אחר כך, שנייה, כן, פה לא. אבל ברור לרב שכל הנזק הזה, שהם, כל הדעות, יש לרב מקום אחד שאומר שמהפכות ככה באות לעולם. זה אחד מהפכות אמיתיות, אלוקיות, קורות בעולם ככה. יש לרב סוגיה אחת שמדברת, גם כשהוא, לא יודע, אתם מכירים את כל הבעיה של המוות, מה שנקרא, המגפה השחורה, גם כן, מתו 70%, עם כל שיעור, מתו 70% מהציבור. פשוט נמחקו. ערים שלמות, מרכזיות, נמחקו כמעט לגמרי. מתוך 4 אנשים, רק אחד המשיך לחיות. אז זה בערך מה שקרה גם פה, פשוט הרגו אחד את השני, הרגו אחד את השני. אז הרב אומר, זה ודאי לא מלחינם, אין דבר כזה מלחינם. הכל הרי, שוב פעם, אם הוא הסביר את הכל כבעיות כלכליות, חברתיות, מדיניות, תרבותיות, יצריות, לא, בסדר, אבל ההסבר של הרב זה שהכל זה, הכל זה דבר השם, הכל זה מלחמות השם, הכל זה מלחמות השם. במיוחד אם עם ישראל נמצא באמצע, אז ודאי שזה מלחמות השם. אפילו שזה לא מכוון כאילו לעם ישראל, אחרת עולם השנייה ודאי, אחרת עולם השנייה זה לא, בכל זאת. ובאלה ברור שזה הכל בא בשביל גאולה. כן, הכל בא בשביל גאולה, הכל בא בשביל, תמיד, כל פעם שהאמת מתים מיליונים, תראו שאחר כך, ככה הרב כותב, אחר כך מזה יוצא תמיד דברים גדולים. למה יוצאים דברים גדולים? בגלל שכל הפרדיגמות הקודמות, מלמות, אין מי שיחזיק בהם יותר. אין מי שיחזיק, אחרי מגפה שחורה, לא אין מי שיחזיק. רואים את זה, שוב, בספרי מחקר, זה כזה שחלק גדול, יש הרבה סיבות למה העולם המודרני צמח. אחד מהם זמילה לדבר הזה, שמיליונים מתו, המונים מתו לפני כן. אז הכל פרדיגמות נעלמו, אז גם חובות כלכליים, הכל, הרבה דברים פשוט נעלמים. שיעבודים כלכליים, כאלה צמיתים, הפסיקו להיות צמיתים, כאלה ש... לא היה מי שיצמית אותם, לא היה מי שישלול, לא היה מי ש... אז זה מה שאומר גם פה, זאת אומרת, ברור שכל המאבקים האלו, כל המוות הזה הנורא ביום שהיה, כל זה לא לחינם. אלא זה הכל, עד מלחמת העולם הראשונה, זה הייתה נגיד, סתם באנגליה, זה התקופה הוויקטוריאנית, אז הכל היה מאוד מאוד נוקשה וחזק. האבא היה לו... ועמדנו כשהאימא, כל אחד היה לו את המקום שלו, מה שנקרא, המעמדות היו מאוד נוקשים. מי שלא היה, מי שהיה משרת, היה לו דלת איך להיכנס לבית. אולי מעיז להיכנס לבית דרך דרך הכל היה, כל זה בעצם המוות הזה מחק. המוות הזה מחק. אז זה מה שהוא אומר פה, ברור שהשם יודד ויסגר במהרה וירומם קרן, הוא לא אומר את זה מבחינה דתית הרב, כן, כי זו אמירה, בעזרת השם יהיה בסדר ובדי צווח מזה טוב, לא, אלא זאת התרדה הרוחנית שלו, שזה מה שהוא הולך לקרות פה, הוא צריך לדאוג לזה שזה מה שיקרה. המאבק הוא בכלל לא חייב להיות דווקא פה, יכול להיות פה, יכול להיות גם מקומות אחרים. ושמציאות היא לא רק פה, היא גם מקומות אחרים. אז השם יודע להסתגר במהרה וירומם קרן אורו, שהושפע לכל כך תוגעים כולם מסתגרים, ויצריך לנו אור ישועה מתוך המהפכה שחוללה בעולם הגדול, זה מה שקורה פה. אז ברור שיש פה מהפכה. ברור שאותם, הוא רואה את זה לא פה, אז בגלל אחרות, הוא רואה את זה שברור שהדעות שהיו קודם, לא יהיו אחר כך. הוא צדק, זאת אומרת, תראו, אנשים שחיו את התקופה לא ראו את זה ככה. ולרב זה ברור שזה מה שהולך להיות. ברור שהתפיסות עולם שקדמו למלחמה הזאת, יותר עולם שיוכל להתקיים. למה בעולם? טוב, גם אצלנו מלחמות עושות את השינויים במלחמת יום כיפור, עשתה שינויים גדולים בחברה הישראלית. אולי מלחמת שלום הגליל השנייה. זאת אומרת, זה אחד הדרכים שהמציאות מדבר בכלל. דרך קטסטרופות כאלה. והקטסטרופות האלו הם דרכים שבהם האלוקות מתבררת. עכשיו זה מה שהוא הפתור, אולם יקירי, עכשיו אם מישהו מסביר את זה, את מה שאמרתי, עכשיו הוא אומר את זה ככה, אולם יקירי, יש עוד אפשרות ללמוד אגרות, זה ללמוד את האגרות לבני אדם. אפשרות אחת זה ללמוד את האגרות האלו, שחיית אותם הראשונה. אפשרות אחת זה ללמוד אגרות שווה דם. זיידל זה אחד הכתובות החשובות ללמוד אגרות. אפשר לקחת את הרשימה של האגרות של דוקטור זיידל, ולעקוב אחרי. בדרך כלל זה מדבר אפילו על כמה אגרות מדברות על אותו נושא. הוא חוזר ומסביר את עצמו. מי שרוצה להביא סוגיה ברב, שהרב מסביר את עצמו, אז כדאי מאוד לקרוא את האגרות האלו. אז פה יש פה גם זיידל וגם מלחמת העולם הראשונה, שזה... כן, זה אגרות חשובות. זה מה שאני מכירים, היו רואים את כל אלה המסיבות. עכשיו, מסביר ביחס לרוח הפנימי של האדם, של ישראל מחוד. ואתם יודעים, איפה הוא מסתכל? הוא לא הסתכל ב... לא הסתכל שם איזה תותחים היו ואיזה זה היו. הוא הסתכל מה קורה פה במגרש האמיתי שמתחולל, שבו מתחולים התופעות. במגרש האמיתי שבו מתחולים תופעות, זה המגרש של הנפש, של פנימיות החיים. לא במובן הפסיכולוגי של פרויד, אלא במובן, אם כבר זה כמו, יותר דומה למה שיוג, יש כבר אצל יוג. זה מה שאומר פה, כן, זאת אומרת, ערכי, ביחס לרוח. אני רואה את כל אלו המסיבות, מסיבות כלל כל התהלכים שקורים, אבל לא אצטקל על זה מבחינת, מה שנקרא, כן, הכרונולוגיה. אצטקל על זה מצד העובדות האמיתות, המספרים האמיתיים. זה לא המציאות. בדיוק כמו שצל האדם, העיקר זה אני שלו. וכל את הדברים רק מבטאים אותו, אז גם פה, יש פה משהו שקורה. איפה הוא קורה? הוא קורה בעולמות הפנים, זה מה שאומר פה. היינו רואים את כל אלה המסיבות, ביחס לרוח הפנימי של האדם. שם זה נמצא. שם מתחולל התהליך. כן, שישראל בייחוד, אחרי כל המרורים שלהם, זאת אומרת, יש פה ודאי מרורות. אז כאילו במילה הזאת, הרב הכניס את כל התיאורים הקיומיים של הספרות. זה דרכו של הרב. הרב לא היה, אף פעם לא נפל לתיאורים האקזיסטנציאליסטיים הקיומיים של התופעה, הקונקרטיים של התופעה. מה שכל התהליכים האלו הם תהליכים, הם רק הארכיטיפציה של הדבר. הם רק אלו שמאפשרות לדבר להתממש, רק... זה כמו הצייר, כמו הצייר שמצייר. זה כמו הצייר שמצייר. ומה שהוא רוצה, הוא רוצה לומר משהו. אז יכול שהוא משתמש בצבע טבור ולא בצבע, לא יודע, בצבע. יכול שהוא ישתמש בצבע מים ולא בצבע שמר, אופו, בצבע שמר ולא בצבע מים. למה? בשביל לתאר את זה כרגע, אז פה, זה אותו דבר. אז בעצם הדרמה מתחוללת בנפש האדם. זה בעצם המגרש האמיתי של המציאות. חשוב עוד מה שדיברנו, למה הישרות הנפש כל כך דבר חשוב. למה הישרות הנפש כזאת דבר חשוב? הישרות הנפש כזאת דבר חשוב בגלל ש... זה בא לתאר את הדרמה האמיתית. זאת אומרת, בעצם את רוב הזמן אנחנו... יש כזה דבר בספרות פנימית, שבעצם אנשים חיים את עולם... אנשים חיים את עולם... כשאדם עובר לעולם הבא, אז הוא רואה שהעולם הזה זה הרבע שעה. רבע שעה. כמו שהוא חלום חלום. אדם יכול להירדם, לחלום חלום, אחר כך כשהוא יתעורר, החלום הזה יכול להיות תהליכים די ארוכים, כשהוא יתעורר רק 5 דקות הוא ישן, הוא נמדה עם זה הכל. ככה גם העולם הזה ביחס לעולם הבא. כלומר, כל ה-100 שנים, 120 שנה שאדם חי פה, זה רק רבע שעה. בדרך כלל רבע שעה חסרת משמעות, כלומר, זה לא כמותית קטן, זה גם המרכיבים הקטנים, זה כמו פלסטיק לעומת זהב. עולם שכל בנוי מזהב, לעומת עולם שעשוי איך נקרא שם, אדם הולך לחנות, קונה ב-10 שקל, חבילה של, איך נקרא, של משהו, של קונטיינרים. 10 שקל. זול כזה, פשוט כזה בשביל לחסן במקרר. כך זה בעצם כאילו העולם הזה, העולם הזה, במיוחד תקופה שאתה מכאן, זה עולם של פלסטיק, חסר משמעות. גם בהיסטוריה לומדים את זה, שכל תקופה יש כאילו את מה אתה מצפה למצוא בשכבה הזאת, ארכיאולוגית. אז יש שכבות שאתה נמצא באיזה ברזל, כל תקופת הברזל. יש שכבות שאתה נמצא שם כסף וזהב, בירושלים נגיד, אצל שלמה המלך, היה זהב. ואתה ימצאו את כאילו את הרובד של שלמה, לא תמצא שם מחזל, גם לא נחושת, אפילו לא כסף, זהב תמצא שם, אבל למה כש... זה השיריות שנשארו לתקופה הזאת, כשזרקו משהו לפח זבל, זה מה שיש, וזה בדרך כלל שארכיאולוגים עסוקים. מה יהיה בתקופה שלנו? פלסטיק, שקיות פלסטיק, שקיות לכם כלים חד פעמים, פעים חד פעמים, כן? אז ככה בערך עולם הזה, לעומת עולם הבא. מה זה?
גם זה לא
יישאר. לא, זה יישאר, זה לא מתקלה, זה ייקח הרבה שנתקלות, אל תדע לי. אז זאת אומרת, כן, זאת אומרת, זה להפך, אם זה היה מתקלה זה יותר נורא, יותר טוב. לא, זה זבל כזה, חסר משמעות, חסר ערך, חסר ערך. עולם פוסט-מודרני כזה, חסר משמעות, חסר ערך. זה מה שאנחנו, לא יותר מזה. לא, אז ככה גם עולם הזה ביחס לעולם הבא. לא רק רבע שעה, רק רבע שעה, חלום של רבע שעה. זה חלום זיפט כזה, כזה נמוך כזה. עם פלסטיק ולא חלום של זהב, חלום של איכות, כן? 70 שנה, 120 שנה פה בעולם הזה, זה חצי דקה בעולם הצילי, חומרים כאלו מתקלים, חסרי משמעות, חסרי ערך. כמו השיר של חברה מרכזית, שיש לו שקים של מיליונים, אבל זה פרוטות שמשם שאני קיבץ, לעומת משהו איכותי של... מישהו שיש לו, אז לא, אז גם ה... אז זה מה שצריך, שוב פעם, שצל הרב הנקודה העיקרית מתחוללת בעולמות האלו הפנימיים. זה מה שקורה באמת, מה שקורה באמת. יש גם הרהורים, גם זה קורה בעולם הפנימי. הקונקרטי, שכוח, יש גם מי שיכתוב את זה בעלי ספרים, יכול להיות גם ספרים יפים דרך אגב. יש פה זה אולי גם עושר של ידע, כדאי לקרוא לפי ספרות היסטורית על מה שקורה, אבל אחרי הכל, זה לא מה שקרה, זה מה שאומר פה הרב. בירורים, כן, יש פה רואים, למה הרב לא מתאר פה, הרב לא, הוא לא נראה כמו רבי נחמן. הרבה מילה לנקודה הזאת, כאן שהרב לא אכפת להעריך את היהודי הזה המתלבט, המתייסר, יכול להיות שצריך הרבה לעזור לו. אבל אחרי הכל, כל זה, זה חסר משמעות לעומת מה שקורה באמת. כן? וזה לא, זה לא קשור, זה לא קשור לזה שהרב חי, מה שנקרא במאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אז היו כולם... הגיליאנים וכל מיני דמויות כאלו. הוא היה חי היום, אז הוא היה חי בעולמות שהכל מתפורר והכל פוסט-מודרני כזה. הרב לא צמח מזה שהוא התפעל מהחולצה הרוסית של אנשי העלייה השנייה. הם ומהסנדלים שלו ומזה, לא, הוא ידע להעריך את זה בסדר, אבל לא את החולצה, זה לא משם זה צמח. הוא לא צמח מהקונקרטי, הוא צמח מהאלוקות. מהעולמות הפנימיים האלוקים שיש. יש כל מיני כאלו היסטוריונים כאלו, חוקים כאלו שככה מתארים את הרב. מתפעל מאוד, יש כזה חוקר אחד שאומר שמשווה אותו לרבה שלנו. רבה שלנו סולידי יותר, לא כל כך התפעל. לא כל כך התפעל הרב, היה מין דוגרתי שהתפעלה. אז יש אפשרות אחרת, אז בזה שרב חיים בעולמות של אצילות, והם חיים בעולמות של עשייה. אז פחות רואים את העומק של מה שקורה פה באמת. לא, האמת זה מצד נקודה ש... אז יש מירורות. הרב יודע לבכות, אתם יודעים שכש... אתם יודעים ש... ככה הרב... יש לזה על המצא, הוא אומר, שכשהוא בא לתאר את המידות של הרב, יחס אליו, הוא אומר שכש... אנשים של חברון, העיר חברון, הוא הכיר אותם אישית. כשהוא שמע שמתו, אז... אז הוא כאב לו, אבל הרב התעלף. וזה לא, אצל רב זה לא סילק את היחס לקונקרטי. את היחס לבני אדם פרטיים. גם זו סוגיה שם מדבר עליה באריכות. בכמה מקומות, המפנים של כל התאריכים, לא מה היחס בין המהויות לבין הקונקרטי, לא משנה, בין הכלל לבין הפרט. אצל רב זה לא אפילו לראות גם את הפרט ולחוש את הכאב של הפרט. אבל בכל זאת המבט שלו הוא כזה. כן, אז זה מה שאומר פה. אחרי כל המירורים, את המילים מירורים אני יכול לתאר בספרות היסטורית, בספרות רגילה, כן? ולתאר, לתפרט את כל הכאב שיש לילד ההוא ולאישה הזאת ולמשפחה הזאת, וזה נכון, כל זה קרה, וכל זה באמת התחולל. אבל לא, אבל לא זה בעצם מה שמתחולל באמת. זה הכל, שוב, כל תוצאות של הדבר. מה שמתחולל באמת זה אני של המציאות. וזה קשור מאוד לנקודה הזאת, שוב, בשנה שאנחנו נותנים אצלנו, שהכל זה מלחמות השם. מלחמות השם זה בפנים, זה מלחמות הפנימיים. אחר כך יבוא ההיסטוריון, יבוא העיתונאי, יבוא הסופר, יבוא המשורר, יבוא הצייר, ויתנסו לתאר את זה בצורה קונקרטית. אז מי שלא מביא לרוחניות, אז הוא עומד מול המילים של הרב, ולא חש פה את מה שכתוב פה. אצל הרב כל מילה כזאת היא ספוגה בכאב נוראי. אבל בכל זאת היא באה לתאר את מה שקורה מבחינת הרב, מה קרה באמת. זה לא שהרב היה, הוא לא היה קומוניסט, הוא לא היה אידיאליסט, במובן של התרבות המערבית, כן? שכאילו מולה עומדת העולם, עומד העולם של הסובייקטי ושל הקונקרטי ושל הפוסט-מודרני ושל אקזיסטנציאליסטים אומרים שאתם בעצם מחקתם את הכל, וכולם יהיו אצלכם בשר תותחים, וכל היה אצלכם. לא, זה לא קשור אחד לדברים, כי הרב לא מדבר בכלל במגרש הזה. הוא מדבר במגרש האלוקי. במגרש האלוקי, אז הנקודה העיקרית זה באמת התהליכים הכלליים. אבל לא מובן של הקומוניזם, לא שמובן של קומוניזם, סוציאליזם ושל... יש לי איזה פסיכולוג אחד שאני מכיר אותו, שהוא כמעט חזר בתשמע, לא חזר לי, בסוף לא חזר לי, שהוא כתב ספר על פסיכולוג בישיבה של ברסלב. אז הוא קרא איזה חוברת, לא זוכר את השומה של חבר שלנו, שם כתוב, קוראים לרב, הרב, או הרב קוק, לא זוכר איך קוראים לו. זה מה זה, הרס, זה מה ש... הפריעו לו מאוד. שהוא גדל במקום של השומר הצעיר. השומר הצעיר, חשבו רק מה שהחליטו במועצה של המועצה של מפ"ם. הייתה ועידה של מפ"ם, ושם דנו כל דבר, והחליטו מה היה האמת. וזה מה שהסבירו לכולם, וזה מה שכתבו בעיתונים, זה מה שחינכו, ומלמעלה עד למטה ככה זה היה. וכל מי שלא היה כזה, אז נפלט. מהקיבוץ, ועם כל הטרגדיה הנורית, שזה הבית שלו, לא משנה, כן. אז זה היה מיד הקונוטציה שלו. אצל הרב זה לא ככה, אצל הרב הוא לא כזה, זאת אומרת, הוא... לכן הדוגמה הזאת של אביס זמץ היא מאוד טובה. ואת הרב כן אומר, מה שמתחולל את זה המושגים האלוקיים. אבל הוא לא היה פילוסוף, הוא לא היה הוגה דעות כללי כזה, לא יודע, של המאה ה-19, אנגליאני כזה. הוא היה אדם שנפגש עם השכינה, נפגש עם השכינה האלוקית, השכינה הקנית, היא לא פרטית. אבל היא מכילה בתוכה את כל הפרטים, וכן, הרב יכול גם להיות כללי ולדבר על מירות, וגם להתעלף כשהוא שומע שכמה תלמידי חכמים, כמה נשים וילדים מתו בחברון. בסך הכל זה לא הרבה. מי שעסוק, עגל לא היה מתפעל מזה בכלל. שהוא מדבר על מרקס, אבל נזכר לבית סוהר, לא רק זה שהם לא הצליחו גם, עוד הם עושים איזה טרגדיה, בשביל זה יש ציביר, כן, למחוק את כל הנפלים האלו. כן, אז זה מה שאומר, אחרי כל המרורים שבהם, כל זה הפך לכוח מוחץ, יודע, אני פשוט רוצה, לא, רוצה שתראו איפה זה מתחולל, שהמרורים האלו, כל מה שקורה פה, זה יהיה לוחץ להתעודדות, אבל שלא נתאר את זה כאיזה מין אידיאליסט כזה שבעצם לא כל כך אכפת לו מהדמויות שמסתובבות פה, כן? כאילו יש פה דרמה שמתחוללת, ואני מסתכל על הכללות של הדרמה, יוצא פה דבר נפלא, אז זה בסדר. ואתה לא חש את מה שקורה באמת. ואז, שוב, מול עמדה כזאת יבוא, אז יצטרי, סייך תשמע, אתה יודע, שטויות. אז כל לא מעניין אותי הדברים האלו. מה שקורה פה, זה, מה שחשוב לי זה שפלונית, בעלה רצחו אותו, היא נאנסה, את הילדים שלה, לא יודע, הרגו אותם, זה בעצם מה שקרה פה. כן, לכן אומר ש... בתרבות אנושית יש מאבק בין שתי התפיסות האלו. בדרך כלל האידיאליסטים אנשים רעים. קומוניסטים וכאלו, כל האלו אנשים רעים. בדרך כלל. לא בשם, כן, הרבה פעמים רעים, הרבה פעמים זה לא בגלל שהם רעים, אלא בגלל שפשוט הפרטים נמחקים בתוך ההכללה. בתוך ההכללה, נגיד, הקיבוצים פה לא היו רעים. אידיאליסטים, אבל הפרטים נמחקו בתוכה. זה מה שאותו פסיכולוג הזה הרגיש כשהוא ראה הרב. כי אנחנו מוחקים את האישיות, מוחקים את האני שלנו. יש פה איזו דוקטרינה שמונחית מלמעלה למטה, וכולם ככה חיים. לא, לא, לכן אמרתי, יש פה, הרב מתאר את זה בצורה כאילו לא קיומית, לא שרציתי להגיד פה. אבל הצערה זה השפה, אבל במילים האלו הוא מקפל את כל השלבים הכתוב פה צריך לקרוא היסטוריה, צריך לקרוא ספרות, צריך לקרוא... כן, מישהו, טמבל, לא חווים את הרב. לא חווים את הרב. יראה לו כאיזה מין כזה... לא משנה. כל הדימויים שיש. אבל לכן כל הרבים שבאים לכוח לוחץ להתעודדות, להפשטת הדעת ופורש. איך הרב מסתכל על התהליך הזה? כמעט יצאה בשמחה בריקודים, לא? זאת אומרת... קצת, כתב מילה אחת שיקראת מרובים, בזה הכניס את הכל. עכשיו יש פה התעודדות, להפשטת הדעת, הגבלת הרצון. ואין מבט כזה... ככה הוא נראה לך, זאת אומרת, בכתבים שלו נראה ככה. אבל זה בגלל שהוא חי את הכל בצורה אלוקית. את הכל הוא רק ככה, אבל הוא לא חי את הכל במובן פילוסופי, הוא לא חי את הכל במובן אידיאליסטי, של התנועות אידיאליסטיות. חי את הכל מובן אלוקי. השכינה היא כללית ולא פרטית, והתהליכים ההיסטוריים הם תהליכים כלליים ולא פרטיים. אבל זה לא מסלק, אבא שאומר, אבא תאר את זה, אחד המקומות שאבא תאר את זה, זה שהמסוגה קצת מבקרים את החולה. עכשיו רואים, יש את כל השיטות. אצל הרב, כמו המהר"ל, כל שיטה רק הוסיפה לשיטה הקודמת, היא לא מסלקת. עכשיו בדיוק הזה דנים שם. מה רבי יוסי הוסיף, מה רבי יהודה הוסיף. רבי יהודה שהיה מחסיד, שהיה מתחסיד עם כאן דילי, הוא כאילו היה שם הכי מפורט. הוא הכי, כאילו, אקזיסטנציאליסטי כזה. מפרק את הכל לגורמים. טוב, זה עכשיו, כן, כמו שאתם יודעים. אחרי כל הגורמים שבאמת לקוח לוחץ להתעודדות, להפשטת דעת, לגבלת הרצון והתעצלות מחשבה. עוד כמה דקות בסדר, בהתפשטות אלפי רבות קרותיה. כל זה, כאילו מתאר פה, זה נכון, זה פשוט, זה מה שקרה. פשוט שמלחמת העולם הראשונה שינתה את התרבות הדושית. לא היה ויקטוריאניות יותר. אין שום קשר בין אנגליה של היום לאנגליה של תקופת ויקטוריה. זה משהו אחר, זה פשוט מרחק הכל. אי אפשר לעלות על הדעת שאחרי 5 שנים אנשים יחשבו אחרת. אפשר לדעת דבר כזה, היה כל כך נוקשה וקשה כזה, והכל היה מוסבר. פתאום הכל השתנה, הכל השתנה. זה מה שהוא צריך, אנחנו עם, זהו, זה מה שאנחנו עם השם, אנחנו עם יודעי האותיות בספר השם. זה הנקודה, מה זה ספר השם? ספר השם זה התורה שהוא מתאר אותו פה. יש פה תורה, יש פה מלחמות השם, זה קשור לתורה. זה השם הוראה היסטורי. אבל זה מלחמת השם, זה מלחמה של הקדוש ברוך הוא, ממנה יש משהו אלוקי. ב', זה גם קשור לתורה. קשור לתורה. לכן, זה כזה שומר פה. כל הדבר הזה זה ספר השם. מתחולל פה סיפור של הקדוש ברוך הוא. בספר התורה הכתובה, הכתוב ברוח השם אל עולם, בשאיפת אמירת קודשו אחי לנצח. שאומר שוב ריקם דבר אחד מדבריה, כספר ההוויה והתולדה הכלית הראשית. זה מה שאמרנו. כן? מזה הוא מסתכל על כל המציאות. אנחנו יודעים לקרוא גם כן על ידי אנשי החרודות. קודם דיבר על התורה. עכשיו הוא יקח לו גם יודעים את הדעת של חמודות, כמונה כי אני יכול לדניהם, יודעים את האותות של מה שכתובים בהיסטוריה, הוא ראה חיים קרלו. גם את הכתב המטושטש של זה של מסיבות המורות האלה, השאלו, כן, זה הכל ציטוט מדניה, נכון, קצת מדלגת, סלחו לי אחד. ואז הוא מסביר, לא יוכל רוח האדם להישאר על עובדו בשפלותו, אחרי מסיר נוראים כאלה, זה כל שם, לא יוכל רוח ישראל לעמוד מלתן את שפעת כוחו, כן, כל שם, מצב חיים נפלאים, אלוקים יזים וכן, כאן זה איזה קול פה, מי שצריך ללמוד אותו ברחת, שם קול דמומה ברוח סתום, כל זה מתאר איך הדבר שמתגלה בעולם, ויש רוח סער, ויש כל דממה, זה כל מלחמות, זה כל מאבקים, זה כל רעידות אדמה. שכתוב, רוח סער, יכול להיות שזה 5 שנים של רעידת אדמה. טוב, לא, לא יודע. אני מדלג על זה, כל זה מדלג. אין בקרב רוחנו פנימה שום ספק. לכן הרב צודה, תמיד הרב צודה, אבל שהרב צודה כתב היסטוריה בטף. וכאן הוא מדבר על זה. זה עולה פה, כשאיננו רואות משבר גדול ברוך ומעשה, הרס גדול על מגדלים גבוהים, של תולדה אנושית וכל מחניה, מחיקה רבה של דפים היסטוריים רחבים, איננו יודעים ברור שהסתירה היא על מנת לבנות, והמחיקה על מנת לכתוב. בניין החדש, בכלל החדש, שיהיה לה הרבה מסוים. זהו. לא, פשוט צריך להסביר שזה מה שכתוב פה אצלנו, אנחנו צריכים לעצור פה, זה מה שכתוב פה אצלנו, שזה נקרא מלחמות השם. מלחמות השם זה כל מה שקורה בהיסטוריה זה מלחמות השם. כל מה שקורה בהיסטוריה זה אלוקות, זה דבר השם, כן. וזה קשור לתורה, זה מלחמתה של תורה, ושזה התורה, התורה, הקדוש מסתכל בתורה, ומראה את העולם, אז התורה היא בעצם כאילו הנשמה של הדרצת, כן? גם בגלל זה, טוב, גם פה, כספר התורה כתוב, ירוך השם אל עולם, צריך לדעת לקרוא את האותיות, וכן להגיד שהתורה של משה באה מחוברת, נכון? באה להגיד הכל כבר, ואנחנו מחלקים אותה. לפסוקים, למילים, לפסוקים, לפרשיות, לפרשות. ככה גם ההיסטוריה, אותו דבר, זה כאילו איזה משהו, אמירה כזאת, ואנחנו יודעים לקרוא אותה, זה משהו את המצלמה פה. זה מה שאומר גם פה, רק נסיים את המשפט הזה, בלגור כניסת הארץ, שונח אל ארנון, שם יתגלה על כל הכוח של הדברים, ומתעשים ילחם ישראל ותורתו בכל דור. ואליו הצרים הגלויים, והנה הצרים הגלויים, לא נפלו לפני השם, לפני מחננו, כשם שינפלו הצרים הגשמיים, העמים ועובדי האלילים, ינפלו גם כדי יותר נראות, אז זה הדברים הפשוטים, שזה כבר נעלם. זאת אומרת, כאילו המלחמות הקשות כבר היו. עכשיו אנחנו מגיעים כאילו ללב של הוויכוח. וזה מה שאומר, עד שנפלטו בלחמות הגמרות, בסדר מסוים בצורים. אולי בבטרונים נתמנו מוקשים בדורות רבות. ופה בעצם הגענו, עד פה נראה לדיבה נפל. בבטרונים נתמנו מוקשים בדורות רבות, ואמרנו שאין לנו מוקשים יותר מסומכים. זה לא מלחמות, כבר אין מלחמות גסות. מלחמות גסות. מלחמות עכשיו, אני לא יודע פה עכשיו כמה פצצות אטום יש. אלא הוויכוח, עכשיו כאילו הוויכוח הוא בין תפיסות ליברליות, תפיסות כאלו, תפיסות כאלו. זה הרבה יותר מעודן ממה שהיה פעם, כמו שמצאו מה פה. וגם המאבקים עם ישראל הם כאלו. הנושאים עכשיו זה לא עבודה זרה ודברים כאלו, אלא דקויות רוחניות. אצל הרב ההיסטוריה התקדמה, זה לא נכון שהדור הזה הוא הכי שפה מכל הדורות שהיו. בכלל מסוימת אולי כן, אבל מבחינה אחרת הדורות האלה, הדור הזה הוא הכי, הדורות הכי גדולים שיש. וכל ההיסטוריה היא עדנה את האדם. רואים את זה, גם לא את זה בחוש, רואים את זה. האדם שלפני 3,000 שנה הוא היה גס ופרימיטיבי, והמושגים שלו היו רעים. אפילו האדם שלפני 100 שנים המושגים שלו היו רעים. אין טעם לחזור לפרנץ יוזף. זה שום דבר, זה התקופה קשה, אין בה עומק, לא בשום דבר. תקופה שלנו היא הרבה יותר מעודנת, זה מה שהוא צריך פה. כאילו הדברים הכספים נעלמו. עכשיו נשארו המוקשים הפנימיים. כאילו אנחנו הגענו לשער ה-50, לשער ה-49, 48, שם לא יושבים קצבים. שם יושבים, יש אולי, אבל שם יושבים דמויות מוח. שם מתחולל המאבק הרוחני. איך לקרוא את ההיסטוריה, איך להבין אותה. זה מה שאומר, אבל הבתמונים נתנו מוקשים ודורות רעות של היצוד אל הפול בדורות נעים. נתאים לצל במשך הזמן. תקופה שלנו, להתנסה לפי התורה לבטר מוזם של ישראל. והם עבודים כדמות הרים המקריבים את כניסת הארץ. כבר התכלית ביאת ישראל לארץ. גם היום זה ככה. הוויכוח היום על הארץ ישראל הוא לא ויכוח, הוא כאילו ויכוח מוכנים. כן, יש לנו מקום פה בארץ, אין לנו מקום בארץ. האם זה היה מקום לביטחון, מה יחסנו פה ליהודה ושמרון. זה הוויכוחים, אבל אני משוב על זה לא ויכוחים מדיניים, לא ויכוחים חברתיים, מפלגתיים. זה הכל השלכות של הדבר. יש פה דיון פנימי. מה זה כל הדבר הזה שקורה פה? מה זה הציונות? מה זה כל הדבר? זה בעצם הרבה מדבר פה. זה כל קשור עליי, כל קשור לספק שרצו לדבר עליו. הספק על ה... אבל בלי להביא, כן. זאת אומרת, כל מה שקורה זה בעצם התרחשות אלוקית. בין אם זה לעלות בהר, בין אם זה לרדת מהר. כל קשור התרחשות רוחניות. כל מה שקורה זה ספר אלוקי, דיבור אלוקי שמתחולל פה. צריך לדעת לקרוא את זה, צריך לדעת להבין את זה. וגם התהליכים, גם הספיקות שמחוץ לבית המדרש, הם שייכות לדבר הזה. טוב, זה...